בעזרת השם בזוהר הקודש על פרשת ציצית, זה כבר השיעור השלישי בעזרת השם. אנחנו נלמד היום על הערה של חוטי הציצית. המאמר הזה בנוי מאוד על מושגים בקבולה, לא ניכנס אליהם, נשתדל באמת להסביר את הדברים עד כמה שאפשר מה שנוגע אלינו. המאמר הזה בנוי על פסוק בישעיהו פרק כ"ד, פסוק ט"ז, שאותו אמר חזקיהו המלך, מכתב לחזקיהו בחלותו ויחי מחוליו. אני אמרתי בדמי עמי הלכי, אומר אני אמרתי שאני הולך למות ויותר אני לא אחיה, והנה הקדוש ברוך הוא הציל אותי. ותוך כדי ההודעות שהוא מודה שם לקדוש ברוך הוא, הוא אומר את הפסוק הבא, כסיב, כתוב בפסוק, מכנף האורץ זמירויז שומענו צבי לצדיק, ואומר רוזי לי, רוזי לי, אוי לי בגדים בגודו ובגד בגדים בגודו. חזל דורשים את הפסוק הזה גם בגמרא בכמה אופנים, שיש פה את הסוד של משיח בפסוק הזה, נכון? רזי לי, זה סוד למה חזקיהו הוא בפועל לא משיח, כמה דברים. אבל זה מתחיל, מכנף הארץ זמירות שמענו. מה הביטוי הזה? כנף הארץ. כנף הארץ, פשוט הפירוש הפשוט של הדברים, קצה הארץ. וכמו שהרמב״ם מסביר במאיר הנבוכים, הבאנו את זה בתחילת השיעור על צרוי רמויר, הרמב״ם במאיר הנבוכים שאומר שהמילה כנף, הפירוש הפשוט שלה זה הכנף של הציפור, כנפיים של ציפור שפורח, עברה של ציפור, וכשם מושאל, משותף, משתמשים בזה גם לכנפי הבגד, הקצוות של הבגד, וכתוצאה מזה גם משתמשים בזה בצורת כנף לכנפי הארץ, כנפות הארץ, לקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, שזה המקומות הרחוקים מהמקומות שאנחנו יושבים בהם, ממקומות מושבותינו. יש את המקום שאנחנו יושבים ויש את הקצוות שהם רחוקים מאיפה שאנחנו יושבים. זאת אומרת, זה לא ממש קצוות, כי הארץ היא כדורית, אז אין קצה. רק קצה זה ביחס אלינו, למקום שבו אנחנו גרים, יש מקומות רחוקים, המקומות הרחוקים נקראים כנפות הארץ, המקומות הרחוקים, הקצוות של הארץ. ויש גם מובן של כנף, שזה כמו שרבי יונה אבן ג'נח כותב, שהמובן של כנף מלשון הגנה, הסתרה, ופרסת כנפיך על המתכה, בא לחסות תחת כנפיו, שזה יותר במובן של הסתרה והגנה. עכשיו, הזוהר הקדוש דורש פה את מכנף הארץ זמירות שמענו. מה זה כנף הארץ? כנף הארץ רומז על הציצית. ציצית תלויה על כנף הבגד, נכון? יש כנפי בגדיכם, על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, אז על כנפי הבגד, כנפות הבגד, שמים את, תולים את הציצית, אומר מכנף הארץ דה כנף דה ציצית, זה הכנף. זאת אומרת, הכנף שעליה תולים את הציצית, דאי הוא כנף הארץ. הכנף הזאת נקראת כנף הארץ, וממנה יוצאים, החוטים של הציצית. אז יפה, כנף הארץ זה המקום עצמו. זה נקרא כנף הארץ. בסדר, יש בזה הסברים למה באמת, למה כנף, ולמה זה נקרא בשם ארץ דווקא. זה הריז על עצמו בשאר הכוונות דרושי ציציס, דרוש ד' ובוב עמד ג' מסביר למה זה נקרא כנף, השמות הקדושים שרמוזים בזה, והוא לא מסביר למה זה נקרא ארץ, אבל הם מציינים פה בהערות למטה, מקורות וציונים, שבחסד לאברום סלונים, בסוד הציצית עוד נונחת, מם עמד א', הוא מבאר שזה, בגלל שזאת הערה של המלכות, לכן זה נקרא בשם ארץ. בסדר, כנף הארץ, בוא לא ניכנס לפרטים, כנף הארץ רומז על הכנף של הבגד, השורש של חוטי הציצית, ואז מגיע זמירות שמענו, זמירות שמענו זה הזמירות ששומעים אילין שאר חוטין, הם החוטים שתלויים בבגד, כן? כל ה... חיים ויטל והגוהן מסבירים כאן שהכוונה כל ה-32 חוטים שיוצאים, אז זה מכנף הארץ, זה זמירות שמענו. שומעים מכנף הארץ יוצאים הזמירות. הזמירות הם ה-32 חוטים האלה. את הביטוי הזה של לקרוא לחוטים של הציצית זמירות זה מעניין, כן? למה החוטים של ציצית נקראים זמירות? אז האמת היא שיש עוד מאמר בזוהר, בעזרת השם מקווה שנלמד את זה, זה הקטע הבא, שם הוא כותב שהחוטים האלה של הציצית מרמזים על הכינור של דוד המלך. הכינור והאומר ועל דור, אז דווקא שם הוא מדבר יותר על, על התחלת, כלומר, שוועלדו אומר על, לרמז על החוטים של הציצית, אז יש את הכינור אב ותלוי מלאילה מארסה דדוביד, דאובדה אי הוא כינור דדוביד, מנגה מאילוב, ויש רמז בחוטים של הציצית לכינור של דוד המלך. דיברנו על זה, באחד השיעורים נראה לי בליקוטי הלכות, אז דיברנו בהרחבה על העניין הזה, שהכינור של דוד המלך זה הדבר שנתן משמעות לכל הדברים שעברו עליו בחיים. והנימים של הכינור הזה, שהסבירו את מה שקורה לו בחיים, אצל דוד המלך זה היה במצב שלו, אבל לעתיד לבוא זה יהיה כינור, כמו שכתוב בזוהר, של תיקוני זוהר, של 72 נימים, 72 מיתרים, שכשהכינור הזה ינגן, אנחנו נבין את כל מה שקרה בעולם, אנחנו נבין איך שהקדוש ברוך הוא עשה הכל, והכל היה רק טוב. זה הכינור הגדול של ה-72 נימים. אבל היום יש כינור של דוד המלך, שהוא 7 או 8 נימים, שהוא גם נותן משמעות מסוימת, וזה בעצם מה שדוד המלך עושה בספר תהילים. ולכן החוטים האלה נקראים בשם זמירות שמענו. זאת אומרת, יוצא מכנף הארץ, וזמירות שמענו נמשכים החוטים האלה. דנפקין וטליין מאתר אילה, זה יוצא ותלוי ממקום עליון, ממקום מהחוכמה העליונה, ממקום מאוד גבוה. זה כשזה היה תחלת, זה היה ממקום כל כך גבוה. היום שאין תחלת זה פחות, אבל בשורש של הדברים זה מגיע משם. גור אינון שבילין אלוהים, זה נמשך באותם שבילים עליונים. לכן אנחנו יודעים שזה נקרא 32 נתיבות חוכמה. 32 שבילים של חוכמה. דנפקין מחוכמה אלוה, שיוצאים מהחוכמה העליונה. והחוטים האלה הם צבי לצדיק. הם הדר פאר לצדיק למידה שמכונת יסוד, שהוא נקרא בשם צדיק, מרמז על יוסף הצדיק, דו צדיק חי העולמים. הוא נקרא צדיק שהוא נקרא בשם חי העולמים. הביטוי הזה, חי העולמים, לצדיק, ליסוד, זה בגלל שהמידה הזאת של היסוד, זה תמיד בשביל להמשיך הלאה, לקיים ולהחיות את העולמות הנמוכים יותר, את העולמות האחרים. ולכן הביטוי של, שנקרא מידת הצדיק, זה נקרא בשם חי עולמים. הוא מחיה לא רק את העולם שבו הוא נמצא, אלא מחיה את העולם הבא. ובאמת המידה הזאת של יסוד תמיד, המקום של הדבר בעצמו נגמר במידות של נסח ועוד. זאת אומרת, חסד גבורת עיוורת, נצח והוד, זה כבר הסיום של הגוף. אבל היסוד והמלכות הם בעצם המקום של ההשפעה החוצה, לגלות את הדברים החוצה, ליצור עולמות חדשים, ולכן מידת היסוד היא בשביל ההמשכיות, לגלות מקומות חדשים לגמרי, לברוא וליצור עולמות חדשים, ולכן זה נקרא צדיק חי העולמים, ואומר, זה בעצם החוטים האלה, דאינון חוטים, החוטים האלה של הציצית, אינון שפירו דילי, הם היופי וההדר של מידת היסוד. אמרו, לכן זה נמשך מייחוד של חסד, ונמשך עד היסוד, עד המקום הזה, נמשכים זמירות שמענו, צבי לצדיק מגיע עד היסוד. בעצם מה שהוא אומר פה, שהשורש של חוטי הציצית זה מאימה אילה, כן, מהדרגה העליונה של כנף הארץ, ומשם זמירות שמענו, יוצאים החוטים ונמשכים, ומתגלים עד העולם הזה, דומיני נפקין, ומתגלים ויוצאים אצל היסוד, נמשכים גם הערות, נמשכים יסוידה ויסוידים, וכל חוטה וכל חוט כלילו בטרי סיטרין. כל חוט כלול משני צדדים. ויש הלכה בציצית שהחוטים צריכים להיות שזורים משתיים. ולמה שכלולים משתיים? כי זה מרמז שיש פה רחמים ודין. כל דבר בעצם שמגיע בקו האמצע הוא כולל בתוכו רחמים ודין, ולכן גם כאן כל חוט שזור וכפול משניים, ויש בו את התכונה הזאת של יש פה גם רחמים וגם דין. אומר, וכד הסתכלנה, אומר ישעיהו הנביא, אומר, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צבי לצדיק. אומר, אני רואה, מכנף הארץ יוצא החוטים של הציצית, זמירות שמענו, צבי לצדיק, וזה יופי ופאר לצדיק, למידת היסוד שבה מתגלה האור הגדול הזה, וכד הסתכלנה אמינא, כאשר אני רואה את המראה הזה, את האור הנפלא שיש בחוטי הציצית, מה אני אומר? רוזילי, רוזילי, רזילי, רזילי, מה זה רזילי? רז, סוד, סוד. מידת היסוד גם היא נקראת בשם רז. אומר, ולמה אומר רזי לשתי פעמים? זה מתגלה פה במידת היסוד, זה המקום של הגילוי של הציצית. דו מגוי רוזה אילו דחול מהימנוס הנפקין, זה יוצא אבל מהסוד העליון של כל האמונה. הערה של חוטי הציצית נמשכים מהמקום שנקרא רוזה אילוה, יסוד אבא ויסוד אמא שנקראים רוזה אילוה, והם נקראים הרוזה אילוה, הסוד העליון של כל מימנוסה, של כל האמונה. והגויין אומר שמימנוס זה נקרא שאמונת ישראל שבה משיגים את אין סוף. לכן זה בעצם כל עולם האצילות, שהוא הגילוי של האינסוף, נקרא בשם מהימנוס, זה נקרא בשם אמונה. אז הוא אומר, זה רוזה אילואה, זה הסוד העליון, דכל מהימנוס נפקין, שממנו כל האמונה יוצאת. כל אמונת ישראל, כל הגילוי של האינסוף, הכל תלוי בזה. לכן הוא אומר, רזי לי. כנגד שתי היסודות, שכל אחד מהם נקרא רז, אז הוא אומר, רזי לי, הדבר הזה הוא סוד נפלא. זאת אומרת, בואו ננסה להסביר את זה קצת יותר קל אולי במילים שלנו. יש פה משהו בציצית שהוא מאוד מאוד מעניין. יש את הבגד, מהבגד יוצאים חוטים, והחוטים האלה, המקום שלהם הוא לכאורה, כמו שמסתכלים במבט החיצון, הוא מאוד נמוך. הוא מגיע, הוא נמצא בחלק התחתון של הגוף, הוא נמצא בבגד. בגדים הם לא הדבר הכי מעולה באדם. נכון? הבגדים הגיעו לאדם בכלל באופן כללי כתוצאה מחטא, כתוצאה מנפילה. דווקא בדברים הנמוכים מתגלה פה חוטים מסוימים, הם בחלק התחתון של הגוף של האדם, זה משהו שהוא בבגד החיצוני של האדם, זה לא נראה המקום הכי גבוה, אבל הסוד שממנו נמשכים האורות לבגד הזה, לחוטים האלה, מאיפה הם באים? רזי לי, רזי לי, זה סוד עצום. זה מגיע מהרוזה אילו, דקול מימנוס הנפקין. מגוי רוזה אילו, מתוך הסוד העליון, שממנה כל האמונה יוצאת. כל הגילוי של האין סוף, שם אחוז המידה הזאת, הנפלאה של ציצית, החוטים של הציצית, שם השורש שלהם. טוב, זה בעצם הגילוי של הלבן של הציצית. הלבן של הציצית מגלה לנו אור נפלא שהקדוש ברוך הוא מתגלה, כמו שאנחנו יודעים, דיברנו על זה, על י' ג' מידות של רחמים שהציצית מגלה עליהם. זה הלבן של הציצית. אבל חוץ מזה שיש פה את הלבן של הציצית, שהוא מרמז על האור והיופי של הרוזילי, של הסוד העליון שבו תלויה כל האמונה שמתגלה בציצית, יש פה עוד צבע בציצית, צבע תחלת. וכאן הסתכלנו בתחילס. כשאני מסתכל על התחלת, וחמינו, ואני רואה רצוע לאלקו, וכמו שדיברנו במאמר הקודם, התחלת רומזת על התכלית, כיליון, עונש, וזה בעצם רצוע לאלקו, רצועה שמוכנה לאלקות. אתר דחילו, מקום יראה. וכמו שאמרנו, המקום של היראה הוא מקום מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, יש מצב של יותר המון אהבה והמון גילוי של אור, ואז האדם כבר לא פוחד, הוא יודע שהכל יהיה בסדר. לא משנה מה יקרה. ויש לעומת זאת מצב שאדם פוחד משטויות, פוחד מהמקל ולא פוחד מהאדם שמחזיק במקל. זה יראת הקליפות. דרך אגב, אפשר לראות את זה בכל מצב, אפשר לראות את זה גם בגבולות שאדם מציב בבית, וכן, בחינוך צריך להציב גבולות. אז ילד שבטוח יותר מדי שאוהבים אותו, אז הוא כבר לא ישמור על הגבולות, כי הוא בטוח שהכל בסדר. הוא יודע שיאהבו אותו בכל מקרה. זה לא טוב. צריך שיהיה מקום מסוים של יראה. עכשיו, אם הוא פוחד רק מהמכות החיצוניות, והוא לא מבין את המשמעות של היראה בעומק שלה, זה גם לא טוב. לכן המקום של היראה זה מקום מאוד מאוד מדויק, זה נקרא או מלכות דבריאה, או מלכות יצירה, כן, יש פה הערה למטה, יותר מקודם, במאמר הקודם יש יותר עריכות בזה, מה בדיוק, איזה המיקום המדויק. אבל זה מיקום מאוד מדויק, שיש בו התגלות של מלכות השם, ושם זה בבחינה של כיסא דין, והתחלת רומזת על המקום הזה. אז האדם רואה את הרצועה שנותנת, שמוכנה לתת מלכות לרשעים, והוא נכנס למצב של יראה, הוא מבין שלא משחקים פה, זה לא שטויות, וזה רציני, ויש אהבה, אבל יש גם יראה. למי התחל? ויש לו יראת שמיים, יראה מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ולכן, אז כשהוא רואה את הרזילי, זה הלבן של הציצית, האור העצום שמקיף את הכל, והוא מעבר להכל, והסוד אמונת אינסוף, שזה הרבה מעבר, זה סוד עצום, זה אור עצום, זה הרבה מעבר למה שאדם יכול להשיג. כמה שזה יורד נמוך, זה גבוה מעל גבוה. אבל אז אני מסתכל בתחלת, ובתחלת הזה אני אומר, אוי לי, אוי לי, זה לא משחק, זה דבר רציני מאוד, אוי לי. אומר, ויש עומק באוי לי הזה. הזוהר בפרשת אחרי, בדף ה' עמוד א', כותב, מה זה אוי? כדיסתלק מלכה לאלה לאלה, כשהמלך מסתלק למעלה למעלה, וצבחים בני נושה ולא אשגח בהו, ואנשים צועקים ולא משגיח בהם, והוא אילוה אקיה תמירה, השם אקיה הוא נסתר, סוליק לבוב ויוד לגבי, עולים וו, אותיות וו ואות יוד, כן, אליו, ובגין דלויס קאבלס לויסאי, כדי נקרא אוי. דאו א' סוליק לגבי דבו ויוד, יש דבה והיוד ואת א', וזה נקרא אוי. אני מדבר פה על זה, ולא רוצה להיכנס למושגים בקבלה, אבל האוי הזה מרמז על מצב שהוא, יש בו יראה גדולה ופחד גדול. דבני נושה אומר, בני אדם, לא ידע, לא יודעים, להשגוח, להשגיח ולהסתכל ולהסתכל על מו מסענשין, על מה הם נאנשים. אומר, על מה העונש מגיע? על מה העונש מגיע? אנשים לא מבינים על מה העונש מגיע. אומר, על מה העונש מגיע? לשקרו בהי, כי משקרים במצוות ציצית. אומר, כתוב בפסוק, בוגדים בגדו. נכון? המשך הפסוק, אוי לי, בוגדים בגדו. מה זה בוגדים בגדו? אומר הזוהר הקדוש, וזה מובא להלכה בפוסקים, דאו קוראים קריאת שמע בלא ציציס, קוראים קריאת שמע כשלא לבושים בציצית, וסהדין סהדוסה לשקרה, ומעידים עדות שקר. כי בקריאת שמע הם קוראים פרשת ציצית, ואין להם ציצית בבגד. עכשיו, הרעיון הזה כתוב בגמרא, בברכות י' עמוד ב' לגבי תפילין. כן, אומר, אולי כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בגמרא לא כתוב ציצית. המנויר הסמויר מביא את הגמרא הזאת, הוא אומר בלא ציצית ובלא תפילין. הוא כן אומר ציצית, אבל מעיד עדות שקר בעצמו, בעצמו אומר רש"י לישנה מעליה. כאילו זה לא שם יפה להגיד כביכול על הקדוש ברוך הוא. תלמידי רבי נהנה אומרים, כי הוא קורא, הוא קשרתם לאות על ידיך, והיו לו תוות בעיניך, והוא לא מניח, אז מעיד עדות שקר. איפה הקיום של זה? תוספות כתבו, תוספות בברכות י' עמוד ב', שמי שלא לובש תלית לא מעיד עדות שקר. למה? כי הציצית היא לא, היא רק אם יש בגד של ארבע כנפות, אז האדם מחויב. אבל המוגן אברום, בסימן חוף ד' סעיף קטן ג', מביא את דברי הזוהר האלו להלכה. שצריך, שמי שקורא קריאת שמע בלי ציצית, מעיד עדות שקר בעצמו. פה מתחילה השאלה, מה הכוונה של הדברים? האם הכוונה היא ש... שמי שקורא קריאת שמע בלי בגד של ציצית הוא זה שעובר, וכך מבין הרי שסחוכמו בשער הקדוש של פרק ועוד למתת, וכך מבין רב קיבי איגר בגיליונות לשולחון ערוך בסימן יודחס בעיר החיים. המשנה ברורה גם כן מבואר שהוא הבין כך בדברי המוגן אברום וגם המוגן גיבוירים. מצד שני, ככה נראה לי גם השולחון ערוך הרב לומד, שהכוונה, מי שהולך עם קורא קריאת שמע בלי בגד של ציצית, מעיד עדות שקר בעצמו. לעומת זאת, יש את ערוך השולחון. ערוך השולחון אומר שלא יכול להיות דבר כזה, אומר זה הרי לא חובת בגד, אז הוא אומר, באמת נראה שהזוהר גם כן כוונתו כשנושא בגד ארבע כנפות בלא ציצית. יש לנו בגד של ארבע כנפות בלי ציצית, זה אסור שיהיה. כי אז הוא באמת מעיד עדות שקר בעצמו. הוא אומר, חוץ מזה שהוא עובר על מצד עשה של ציצית, אז הוא גם עדות שקר. הוא לובש בגד של ארבע כנפות ולא בלי ציצית. הוא אומר, והוא רוצה לדייק את זה מלשון הזוהר בהמשך, דאו קוראים קריאה שמע בלא ציציס וסעד יסעדו זה לשקרה, ואילן אינו בוגדים, ובגד בוגדים בוגדו לבוש דלהוין בלא ציציס יקרה בגד בוגדים. אז ערוך השולחן בעצם מדייק מלשון הזוהר, שהכוונה שיש לו בגד, בגד בוגדים, בגד בלי ציצית. בגד בלי ציצית. בדברי הזוהר, אני לא בטוח שזה הפשט, כי אפשר לפרש גם אחרת, כמו ההבנה של המוגן אברום, השולחן ערוך הרב, והרבה מהפויסקים שמבינים ככה. המשנה ברורה נראה שהוא מבין בדברי המוגן אברום, שהכוונה שבאמת צריך ללבוש בגד עם ציצית, ומי שלא לובש ציצית, לא מספיק, מספיק שהוא לא לובש בגד עם ציצית, כן? לא שהוא צריך גם ללבוש בגד בלי ציצית. אלא לא לובש ציצית, לא לובש תלית, זה לא בסדר, ועל זה מתכוון הזוהר, אבל הוא אומר שההלכה כדברי תוספות, כמו שפסק בסימן סמך בוב, ולכן הוא כותב לא להפסיק בברכות קריאת שמע כדי להתעטף בציצית, והוא אומר, בדברי הזוהר הם רק חומרה, אבל הוא גם מבין את הזוהר בצורה הזאת שחייבים ללבוש ציצית בזמן קריאת שמע. וסעדין, אומר מי שלא עושה את זה, קוראים קריאת שמע ולא עושה את זה, סעדין סעדו, סעדו שיקרה, מעידים עדות שקר. ואילן אינון בוגדים, והילו אמא בוגדים, שדבוגדו משקרה בגרמאיו, שבגדו בזה, שמשקרים בעצמם, שהם לא לובשים ציצית בזמן קריאת שמע, ובגד בוגדים בוגדו, והבגידה הזאת היא לבוש הדילאים בלוי ציציס, איקרה בגד בוגדים, בגד שהם לובשים, הלבוש שלהם, שהוא בלי ציצית, נקרא בגד בוגדים, לבוש דאינום בוגדים דבוגדו, לבוש של אותם הבוגדים שבגדו בהשם, למשקרה, וסעדין סעדוס אלה שקרה בכל יום. הם משקרים, והם לובשים בגד בלי ציצית, או לא לובשים בגד של ציצית, הם משקרים ומעידים עדות שקר כל יום. הרישיס חוכמה בשער הקדוש מפרש בדברי הזוהר שיש כאן שתי בחינות שנקראים בוגדים, ולכן יש כאן כפילות לשון בזוהר. הוא אומר, הזוהר לובש בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. זאת אומרת, יש אחד שקורא קריאת שמע בלי ציצית, זה בוגדים בגדו. והשני זה מי שיש לו בגד של ארבע כנפות שחייב ציצית, ואין לו ציצית בבגד, וזה לא קשור לקריאת שמע. זה בכלל, כל היום. זה ובגד בוגדים בגדו, כי אדם צריך שיהיה עליו ציצית, כל היום כולו. אבל בדברי המשך חוכמה, משמע שהוא מקפיד על הדברים, אפילו אם אין לו בגד שצריך ציצית, אפילו אם אין לו בגד שחייב בציצית, אדם חייב ללבוש ציצית כל היום, ומי שלא לובש ציצית, בזמן התפילה זה בוגדים בגדו, ושלא בזמן התפילה, אם הוא לא לובש ציצית, זה בגד בוגדים בגדו, כך לומד הרישיס חוכמה. אומר, וי לא, אין אומר הזוהר הקדוש, אוי להם, וי לנפשי יוין, אוי לנפשם, דסלקה באו קורסה ידת חלס, הם עולים על אותו כיסא תחלת, כיסא דין, למידן, לדום בו, דנים אותם שם, ועליי וכסי, ועליהם נאמר הפסוק, דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי, אלה שמדברים שקר, הם לא יכולים לעמוד לפני השם. הוא בגד אלוהין, הבגד שיש להם, שהוא בגד שלא ציצית, כן? השתמוידע לגבי כל מורי הדינים. הוא ניכר לכל בעלי הדינים למעלה. כמו שראינו בזוהר הקודם על הבגד הזה. ואי אלוהין, אוי להם, דלס אלוהין חולוקו בעל מדה עושה. מי שפגום בעניין של ציצית, אין לו חלק לעולם הבא. ואי לא אינדלס לא אינחולוקו בעל מדעוסה. אוי להם שאין להם חלק לעולם הבא. כבר הזכרנו לבאר את הדבר הזה, שהבגד של ציצית הוא זה שקובע הכל. הבאנו כבר דברי רבי איזיק חובר, על שכול המצווה ציציס כנגד כל המצוויס, כי מצווה ציצית רומזת על מלבושי הנשמה העשויה על ידי כל המצוות. כל המצוות כולם, עם כל לבושי הנשמה שבהם, תלויים במצווה ציצית, וכמו שדיברנו שיעור הקודם על זה, זכוי נינון צדיקאי, אשריהם הצדיקים, דמלבושי יוין ותיקוני יוין, שהמלבושים שלהם והתיקונים של אותם המלבושים, שזה הציצית, ישתמוידון לאילו, ידועים למעלה, בשמיים לאוי טוב אלוהין, להטיב להם, באי אלמה ובאלמה דעושה, בעולם הזה ובעולם הבא. זה הרווח שיש במצווה ציצית, והניצוצי זוהר כאן מציין לגמרא במנחות, במגיעים למוד בייס, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל הזריז במצווה זו, זוכה ומקבל פני שכינה. טוב, עכשיו הזוהר הקדוש מביא ראיה מריימאים, נה? זה בריימאים לפרשת פינחס, שם מדובר על מצוות שקשורות לספירת המלכות, לסוד המלכות, ואחד מהם, והיא פיקוד השביעו, המצווה השביעית, מצוות ציצית, כליל, תחילס ולובן, ועל זה ממשיך הזוהר הקדוש בריימאים ואומר, פיקוד הדור, המצווה הזאת שנאמרה כאן, מצווה ציציס, היא כליל, תחילס ולובן, היא כוללת בתוך את שתי הצבעים, גם תחילת וגם לבן, שמה הם בעצם רומזים שתי הצבעים האלה? דינו ורחמי, דרך אגב, ברור ומרגוליוס מדייק בפתיחה לריימאינה שפיקוד השביעו שמבואר כאן כמו השיטות שתחלת ולבן זה מצווה אחת שכלולה משתיהם, זה לא שתי מצוות שונות בכל אופן, אבל זה מצווה ציציס כליל תחלת ולבן, כולל תחלת ולבן דינו ורחמי התחלת בחינת הדין שבמלכות כמו שדיברנו והלבן בחינת הרחמים. אז אמרו, מה זה הכפלות הזאת? גם דין וגם רחמים בדבר אחד, במצווה אחת. בנורה כמו באש. באש גם יש כמה צבעים. אש אוכיבורו לא יאכיל. האש הלבנה לא אוכלת. וזה סוד הרחמים שיש בדבר. תכלה, האש התחולה, הכחולה, התחלת, אוכיל ושיצי. אוכלת ומחלה. והיא רומזת על התחלת שבציצית. שהיא אוכלת ומחלה והיא מידת הדין. והוא מביא פסוק. והאש ירדה מהשמיים ותויכה לא אוי לו. חיבר מימינה, אש לבנה מצד ימין, חסד, ותחילס משמאלה, וצבע תחלת מצד השמאל, צד הגבורות. שתי בחינות שיש במלכות בעצמה. והעמוד האמצעי, זה העמוד האמצעי שבין שתיהם, זה התיקון וגיחוד בין תרוויו, החיבור של שתיהם ביחד. החיבור של שתיהם ביחד, והחיבור של שתיהם ביחד זה הצבע שנקרא ירוק. זה הצבע של ירוק, החיבור של התחלת עם הלבן יוצר את הצבע הירוק, ובגינדו או יקמוה מורי מסניסים, ולכן העמידו חכמי המשנה בברוכס פרק א' משנה ב', שהזמן של קריאת שמה שחרית, מאימתי קוראים לשמה בשחרית, מי שיקיר בין תחילס ללובון, מהזמן שיש את הייחוד של קריאת שמה, שזה התחלת, שזה הגבורה, הלבן שהוא הרחמים, ולהמתיק אותם ביחד על ידי הירוק, שזה השילוב של שתיהם, ולכן יש לנו שם במשנה, האם הזמן קריאת שמה הוא בין תחלת ללבן, או בין תחלת לקרתי, קרתי זה הצבע הירוק. אומר, וזה המצב של להעמיד את הדברים ביניהם, כמו שהרמק מספיר פה באור יוקר, שמרמז שיש פה תחלת ויש פה לבן, ויש את הירוק שמחבר בין שתיהם, ובגינדו, ולכן, תקינו פרשת ציציס, תקנו לומר פרשת ציצית בקריאה שמה, כי הסוד של קריאה שמה זה הייחוד, החיבור של הדברים ביחד. למקרה לא בייחוד, אלא לקרוא את הפרשה הזאת של ציצית בזמן הייחוד, שזה זמן קריאת שמה, כי המצווה הזאת של ציצית היא בסוד הייחוד, היא כלולה מתחלת ולבן, והרעיון שבעצם שכתוב פה זה שלמות הדברים, זה החיבור והייחוד של היראה ואהבה ביחד. זה בא לידי ביטוי בקריאת שמה, שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים באהבה. וזה בעצם הרעיון של ציצית, שכולל בתוכה אהבה מצד אחד של חוטי הלבן, ויראה מצד שני של חוטי התחלת שמקיפים את הלבן מבחוץ. והשילוב של שניהם ביחד זה הייחוד, והשילוב של שניהם ביחד זה הסוד של המצוות, והשילוב של שניהם ביחד זה סוד מצוות קריאת שמה. ולכן בזמן קריאת שמה שתלוי בתחלת ללבן, לדעת להבדיל ביניהם, לזהות בתחלת לקרתי את הירוק, שזה כבר השילוב של הדברים נכון, כי זה הזמן שבו אנחנו גם קוראים את פרשת ציצית. עד כאן דברי הזוהר.